לא מכיר אותי לקרוא את סיכון, ואני הדוד של... אני הדוד של רועי. אחותי זה אמא של רועי קלט. היום זה היום הזיכרון של רועי. מהר הרצל הוא נקבר, וזה גם סיפור איך הוא נקבר שם. הוא בעצם, מתי שהוא נקבר, זה היום ההולדת שלו. בערב שהם יצאו לפעילות האחרונה, הם התווכחו, הוא ואיתמר, הבן של קאט, הבן של קאט, איפה יקברו אותנו? כשהם היו בטוחים שזהו, שהם לא חוזרים, שהם לא חוזרים. אז כל אחד אמר, לא, אולי ברעננה, אולי בבית העלמין בקריאת שאול. אבל מה, למי זה יהיה טוב, למי זה יהיה רע? בסופו של דבר, מה אמר רועי? מה זה חשוב? אנחנו כבר לא נהיה. וככה קרה. כשרועי נהרג, אז הוא כאילו, זה לא הסיפור שבן אדם קפץ על רימון פתאום. ופתאום הוא הקדיש את עצמו למען עם ישראל, להציל את החיילים שלו. הוא בעצם, איך הרב רונסקי הגדיר את זה, הוא החזיק את הלפיד ורצה להעביר אותו מדור לדור אחרי שהוא ילך. מה זה הלפיד הזה? זה ורד הרים, שב-2000 זה היה הנשק הסודי ביותר בצהל, שנתנו אותו ליחידות מיוחדות. הוא היה מ"פ באגוז, הוא היה גם בהקמת אגוז, הוא עבר מעורב, מי שמכיר, מי שיודע, מצנחנים, חיפשו מתנדבים לאגוז, והוא בעצם היה שם מ"פ, וב-2000 שצהל ברח בעצם, הוא קורא לזה ברח, מלבנון, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני לא יודע אם שמעתם, אני אספר את זה עוד פעם. הם היו במערב שקט, בעצם הוא יצא כמעט כל שבוע, פעם פעמיים, למערבים שקטים, שזה להזין לאויב, ובמערב שקט זה מצב שאתה צריך להחזיר את הרוק שלך, את הצרכים שלך צריכים לשים את זה בשקית ולהחזיר את זה לארץ. לא הייתם שם ולא ראו אתכם ולא שמעו אתכם, וזה גם בדממת הלכות מוחלטת. וב-2000 שצהל ברח מלבנון, אדון בני גנץ היה מפקד היקל, הוא היה בשער בלבנון והכריז בקשר, אני אחרון שסוגר את השער. מה אתה אחרון שסוגר את השער? יש לך עוד חיילים בלבנון. אבל זה גנץ, הוא תמיד היה ידוע כאדם שמצליח מכל פעילות להוציא את עצמו מהסיפורים האלה. ורועי היה שם בתוך, במערב, והם פתאום שמו לב שכל האזור שקט, לא ידעו מה קורה, ואי אפשר לשבור את דממת ההלכות. בכל אופן, הוא כנראה הבין בחושים שיש איזה בעיה, ואז גם הם שמעו רחש בחש מהחיזבאללה שמתחילים לעקוף אותם. ותבינו דבר אחד, הם היו שם 15 חיילים במערב, שאם חס וחלילה היו הורגים אותם, או פוצעים אותם, או שובים אותם, כל הנסיגה הזאת מלבנון, שגם ככה אנחנו יודעים את התוצאות שלהם היום, היה רעש והמולה בכל הארץ. אבל הוא לקח תושייה והתחיל לצעוק בקשר, כאן קודקוד אחד, כאן קודקוד אחד. תבואו להציע אותי. אף אחד לא שמע, והוא לא ויתר. היה לו קול כזה מיוחד, קול סמכותי ושקט, אבל קול של ברור ונוקשה. כאן קודקוד אחד, עד שמישהו בחיל האוויר קלט שיש שם חוליה של חיילים שנמצאים בתוך השטח, וכל עם ישראל כבר חוגג שברחו מלבנון ונמצאים שם. ואז זה סיפר לנו את זה, רועי לא סיפר את זה למשפחה, סיפר לנו את זה מפקד בכיר בחיל האוויר, שמתי שחילקו את האותות, שבעצם הוא הציל את עם ישראל. ותדעו לכם את זה, ורועי לא סיפר, לא אמר כלום. מה שקרה, הוא אמר, נתנו לו פקודה, תטמין את כל הציוד, וזה ציוד קשר שלא היה בצהל, תטמין אותו באדמה, יש לכם כמה דקות, אנחנו מרססים את כל השטח, עושים אותו לשטח סטרילי, כל אחד ייקח את הנשק האישי עליו, ינחיתו מסוק, ואז תעלו בזריזות למסוק, וככה תעלו ותחזרו לארץ. הוא לקח את זה מאוד קשה, שבעצם צהל לא מעניין אותו שום דבר, וגם לא חקרו את זה, ולא רצו לחקור את זה, שזה הדבר הכל כך ברור. מי שמסתכל ביומן של חיל האוויר, יכול לראות ב-2020 באוגוסט, במאי, שיומן מבצעים בדיוק מה שהיה, שחיל האוויר ריסס את השטח ומטוס הליקופטר נחת ולקח אותם. לא סיפור גדול, אבל גנץ בשלו, הוא תמיד היה, ודרך אגב אחרי התקרית הזאת הוא החליט שהוא עוזב את הצבא. אם הצבא לא אכפת לו ולא מסוגל לחקור, עזב את הצבא. ולמה אני מקשר את זה למה שקרה ב-2000? הרי כל יום במלחמת לבנון השנייה הוא כבר היה בגולני. גם נורא כאב לו שהחיילים בגולני הם לא כמו אגוז, הם לא חיילים פייטרים ולוחמים ועם כושר, והוא היה צריכים לעבור 12-15 קילומטר לתוך לבנון להגיע לבית ג'בל. כל יום הלכו, חזרו, החלרו, חזרו, אמרו להם תעמדו, תעשבו. הוא לא הבין בכלל מה קורה מסביבו. ושהייתה תקרית שהם נתקלו בחיזבאללה, חיסלו כמה עשרות מחבלים לפי אסור יניב, ככה הוא סיפר לנו. והוא החזיק את המכשיר ורד הרים ביד וצעק, קליין מת. ואז הוא אמר גם שמה ישראל, אחרי שהוא קפץ על הרימון, אחרי שהוא נתן פקודות מבצע. אני אסיים, כן, פקודות מבצע. והוא בעצם לפי התחקיר שהיה, היה יכול להציל את עצמו, אבל מכיוון שהיה לו את התודעה הזאת שהוא חייב להציל את חייליו ואת פיקודיו, אז הוא קפץ על הרימון ומסר את נשמתו לבורא. ואיך שאיתמר היה הגיע לחלץ אותו, אז בדיוק הוא מסר לו את ורד הרים, וכאילו הרב רונסקי הגדיר את זה כעברת הלפיד מדור לדור, ואז הוא נפח את נשמתו. הוא כאילו היה לו ברור שהוא צריך להחזיק מעמד עד שהוורד הערים עובר לידיים בטוחות, למרות שמסביב היה אש בלתי רגילה ומצב שהוא לא יכול היה לתפקד, אבל למרות הכל פיקד על הכוח תוך כדי אש תופת, וככה הוא מסר את נשמתו. אני רק אקצר בדברים נוספים. זה, כמו שאמרתי, הוא לא צעק שמה ישראל והוא לא קפץ על הרימון בגלל שפתאום ברגע אחד היה לו איזה משהו בראש. זה היה החינוך שהוא חינך את עצמו וקיבל על עצמו. ורק אני אגיד לכם שני דברים שהוא קיבל על עצמו, שהיום כמעט זה לא מקובל, שהוא נכנס למכינה באלי. אחד, אני לא מדבר רע על אף אחד, ואפילו צריכים לכתוב דוחות שליליים, לא כותב. וזה היה למשל התחקיר שעשו לפני מלחמת לבנון השנייה, והתרגיל בעיניו לא היה בסדר, אז הוא כתב התרגיל לא מוצלח, מפקד הכוח אמרו לו תכתוב רואי, אמר לו אני לא רוצה לעשות מעצמי מי יודע מה. והדבר השני שהוא קיבל על עצמו זה היה לא לקלל, ושהוא היה מספר לחיילים, לאנשים שלא מקללים בצבא, התחילו כולם להתפקע מצחוק. איך זה יכול להיות? בצבא לא מקללים. אבל היה לו כזאת יראת שמיים ובאמונה שלמה שבעצם זה סימל את כל חייו. לא לדבר רע ולא לקלל בשום מקרה, בשום סיטואציה. וזה הדוגמה גם באחד הפעולות שהם נכנסו ללבנון והשמידו שם מחבלים, הם נכנסו לבונקר, והוא היה הרי מהנדס את העשייה וניהול, ואז הוא שאל בקשר מה לעשות, לפוצץ את הבונקר? אז הוא אמר, טוב, אני לא מפוצץ את הבונקר, אני רק לוקח את הדיסק הקשיח ושם בתרמיל. ואחרי שהוא נהרג, מצאו בתרמיל שלו את הדיסק הקשיח, ועוד ספר של קדושה, ששם זה היה נר לרגלה, וזה בעצם היה האישיות שלו. גם תורה, גם ספרה וגם סייפה, שזה תמיד נשמעים דברים כאילו עזויים, אבל הוא בעצמו בעצם קיבל על עצמו והורה את הדרך כאילו לדורות הבאים. אני לא אעלה אתכם פה, אני רק אגיד שאנחנו צריכים לזכור אותו. אני לא רוצה את המעשה האחרון שלו, אנחנו צריכים ללכת לאורו ולדרכו. יהיו ברוכים.